ברשות הרבנים הנכבדים, קהל קדוש, תושבי אופקים היקרים, ברשות המאזינים של רדיו מורשת, אוהבי תורה, שוחרי התורה ומחזיקי התורה, וכל עם ישראל באשר הוא, אנחנו השבת, אחת השבתות היקרות אחרי מתן תורה. יום חג השבועות היה השבוע ביום ראשון באחד בשבת, וידוע שתמיד פרשת נשא חלה אחרי חג השבועות, כמו שהביאו הגאונים, קרבו ופסחו, סימנים של הפרשיות יחד עם החגים. קרבו ופסחו, פרשת צו היא פרשת הקורבנות, מיד אחריה יבוא חג הפסח. אחרי כן כתוב מנו ועיצרו. מנו זה המניין של ישראל בפרשת במדבר, כל הדגלים במספר כל שבט ושבט, מיד אחריו יבוא חג השבועות, שזה נקרא עצרת. אחרי זה יש צלו, צומו וצלו. למעשה זה, אנחנו מתפללים שזה יהפך ליום חג, יום תשעה באב, שהוא יום תענית. צומו וצלו, צלו זה והתחנן, והתחנן אל השם והעת ההיא לאמור. 515 תפילות התפלל משה רבנו עליו השלום, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. אחר כך יש את עמדו ותקעו. עמדו זה ניצבים, ותקעו זה ראש השנה. גם רש"י העתיק את דברי הגאונים הללו, שזה סימנים לפרשיות שיש לנו בחודשי הקיץ יחד עם החגים החלים באותם ימים. אנחנו נמצאים בפרשת נשא, ויש קשר גדול לפרשת נשא עם מתן תורה, כי אנחנו רואים בפרשת נשא את אחד הדברים המרכזיים, וברשותכם נתרכז בזה היום, כמו שזה דבר הווה ושייך לכל אחד ואחד מאיתנו, והיא מצוות ברכת כהנים. במרכזה של הפרשה אנחנו רואים את הפסוקים שאנחנו אומרים כל בוקר בסיום ברכות השחר וברכת התורה, וידבר אדוני אל משה אמור, אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. ואני אפתח בדברי הזוהר הקדוש. הזוהר אומר דברים מאוד מאוד מרגשים בקשר לברכת כהנים. לפני כן ידוע לנו מה שהגמרא במסכת סוטה אומרת, כמה חמור זה ברכת כהנים. קודם כל זה מצוות עשה מהתורה, שכל יום ביום הכהנים מקיימים אותה, והפוסקים כתבו שזה שלוש מצוות עשה מקיימים, כה תברכו אמור להם, וגם בסמו את שמי על בני ישראל. הפסוק מתכוון חזר כמה פעמים. חלק גדול מהפוסקים טוענים שגם אנחנו הישראלים מקבלנו את הברכה, אנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה. הגמרא במסכת סוטה העריכה מאוד בפרשת ברכת כהנים, ולימדה אותנו דבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא בשעה ברכת כהנים ומסתכל עלינו. ולכן הפרשה ברכת כהנים מסיימת ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ועד כדי כך שהגמרא השתמשה בביטוי לא כל כך מצוי, שאסור לאדם בשעה ברכת כהנים לפנות לצדדים, מי זה אדם הישראל ששעומד שומע את הברכה בבית הכנסת, אסור לו לפנות לצדדים או חלילה להפנות את גבו, וכל שכן וכל שכן לעיין באיזה ספר או באיזה עלון כאשר הכהנים מברכים את העם. והגמרא אומרת, כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים. כלומר, כל כך חמורה ברכת כהנים, כיוון שהשכינה מצויה שם, בגמרא דרשה כה תברכו בקול רם, הכהנים צריכים להרים את קולם בשעת ברכת כהנים. כה תברכו בעמידה, אנחנו צריכים לעמוד בשעת ברכת כהנים, כי הקדוש ברוך הוא נמצא, השכינה הקדושה נמצאת. וכמה הזהירו אותנו שלא להסתכל על אצבעות ידי הכהנים באותה שעה, לכן הכהנים מכסים את ידיהם בתלית. אומנם הסיבה העיקרית בגמרא שמא יהיה איזה תחבושת או איזה צבע יש לו על האצבע, ומישהו במקום להתבונן ולהקשיב לברכה הוא יסתכל על אותם דוגמאות שיש לו בידיים, אבל הסיבה הנוספת והעיקרית אפשר לומר, מפני שהשכינה שורה על ידי הכהנים ואסור להסתכל בפני השכינה. רבי חיים ויטל עליו השלום, תלמידו של רבנו הארי, כותב שפעם אחת כאבו לו העיניים והיו אדומות, אז היום הולכים לקופת חולים או לוקחים איזה מרשם או הפניה לרופא העיניים, אבל רבנו חיים ויטל יש לו את רבנו הארי, מה הוא צריך ללכת לרופאים? כבר אמר עליו השלום הרמב"ן פרשת בחוקותיי, היה לו מזמן, קראנו אותה לפני שבועיים, מה לרופא בבית עובדי השם? תראו איזה מילים, מה עושה רופא בבית של מי שעובד את הקדוש ברוך הוא? מי שעובד את הקדוש ברוך הוא לא צריך רופא. רבנו חיים ויטל פונה לרבנו הארי, ורבנו הארי כבר יודע לבד, אומר לו, כן, אתה מסתכל עליי בשעת ברכת כהנים, אפילו שלא הוא היה כהן, לא זה ולא זה, שניהם היו ישראלים גמורים, אבל אתה מסתכל לי בפנים, ואני באותה שעה מכוון כוונות נוראות, ואמרתי לך שאל תסתכל בפניי. הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? אני הסתכלתי, לא יכולתי לעצור בעצמי, הסקרנות גוברת, אני דבוק ברב שלי מאוד, ואני אוהב אותו, אני רוצה לראות אותו. אז אמר לו, אתה תתקן שהיום בברכת כהנים אל תסתכל עליי, אז זה יהיה בסדר. וכך היה, מיד אחרי ברכת כהנים הוא התרפא. אז מכאן רואים מעלת ברכת כהנים. והזוהר הקדוש כותב, מה זה ברכת כהנים? אומר דה שבשעת ברכת כהנים השכינה הקדושה נמצאת שם בבית הכנסת, והיא המברכת את העם. ולכן הפסוק כותב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר שברכה בעולם תחול אם לא יוקדם אליה קורבן, תפילה או צדקה או איזה מעשה טוב. מכאן למדנו שכשאדם רוצה ברכה, ואם אדם הולך לקבר של צדיק והתפלל שם, אדם הולך לכותל המערבי לשפוך את שיחו לפני השם, ותדע לעני כי יעטוף ולפני אדוני ישפוך שיחו, אז למדנו, לימד אותנו הפסוק שאהרון הכהן מתי ברך את העם? הוא קודם עשה את החטאת, הוא הקריב קורבן חטאת בשביל העם, עשה איזה מעשה של כפרה. אדם שרוצה ואחר כך ברך את העם בברכת כהנים, אדם שרוצה כל ברכה ולא רק ברכת כהנים, כל ברכה וברכה שתחול עליו הברכה, צריך להיות כלי המחזיק ברכה. רבנו חיים פלאצ'י כותב, אם אדם רוצה לפעמים לחפש שעת רצון, הרי ידוע שברכה לא סתם מתקבלת, לא תמיד עושה פירות כמו שהיא עושה בשעת רצון. אנחנו מחפשים תמיד הרבה שעות רצון שאז אותה תפילה או אותה ברכה תעשה פעולות. אומר רבנו חיים פלאצ'י, ברגע לדוגמה, אם במהלך היום או הלילה או במהלך שעות היממה נצנס לך בראש איזה רעיון של עשיית איזה מצווה, ופתאום בא לך איזו מחשבה טהורה או איזה רעיון יפה לעשות איזה דבר טוב מועיל היום או מחר או בהמשך הזמן, תדע שהשעה הזאת שנצנס לך הרעיון בראש זו שעת רצון. מיד תבקש רחמים על איזה דבר שמציק לך, על איזה דבר שדחוף לך, וזה יתקבל. אז רואים שברכה, כדי שברכה תחול, זה לא הולך להיות בצורה, זה לא עובד בצורה מכנית. צריך להיות מוקדם לזה, איזה פעולה, איזה הכנה. לכן תראו גם שברכת כהנים, כמה הלכות יש על הכהנים עצמם, שהם צריכים ליטול ידיים, מי נותן להם את הידיים, לוי, ומה קורה אם הוא תלמיד חכם, ואם אין לוי, אז זה אומר שלוקח בכור, אז בכור ייטול לו את ידיו, ובברכת רצה צריך לעלות לדוכן, לחלוץ את מנעליו, אפילו איפה שמים את המנעלים יש בזה הלכות. כמה הלכות נכתבו להצניע את המנעלים במקום שלא רואים כולם, כי זה לא כבוד, ושאני אחלוץ נעליים לפני כולם ואניח אותם כך בצורה פומבית, דרך ארץ קדמה לתורה, ואחר כך איך חוזים את האצבעות, איך מתעטפים בתלית, איך מסתובבים, באיזה כיוון, משמאל לימין. כל רואים שאנחנו עם ישראל, עם קדוש, בכל דבר ודבר, בכל מצווה ומצווה, בכל הלכה והלכה, יש פרטים על גבי פרטים שהאדם צריך לקיים אותם אחד לאחד. ובפרט שבאים לברך את ישראל, או שאנחנו רוצים שהברכה תחול, יש הלכות ויש כללים איך ברכה תחול. ולכן צריך שתהיה הכנה לזה. ומכאן רואים שברכת כהנים למעשה היא אפילו יותר גבוהה מהתפילה. מדוע? כי תפילה היא לא מדאורייתא, היא מדרבנן. נכון שכתוב הפסוק הוא עובדו בכל לבבכם וכל נפשכם, תחשו אבותינו איזו עבודה שהיא בלב, והוא אומר זו תפילה. אבל תפילה אני יכול לצאת ידי חובה מן התורה פעם ביום, ואני יכול לצאת ידי חובה בסתם בקשה שאני אבקש. מספיק שאני עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, רחם על עמך ישראל, או תרחם עליי, יצאתי ידי חובה תפילה. אבל מי תיקן לנו את נוסח התפילה? עזרא הסופר ואנשי כנסת הגדולה, הם תיקנו לנו את כל התפילה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תפילה, שבתחילה היו העם מתפללים כל אחד בלשון שונה אחד מחברו, ולפעמים מלשונות משובשים, עד שבא עזרא הסופר, לכן שמו סופר, שהיה סופר אותיות שבתורה. סופר את המילים ואת האותיות שבתפילה. לכן אסור לנו להוריד או להגיע מסידור התפילה שום דבר. הרמב"ן נקט, הרמב"ן נחמני נקט לשון מאוד חריפה, והביא את זה גם הרעב"ד, יד לספרים תקצץ חס ושלום. לכן צריך מאוד זהירות לא לגוע בסידור התפילה, מפני שרב חיים מבלוזון כותב בספרו נפש החיים, כותב שאנשי כנסת, אנשי כנסת הגדולה בחוכמתם העצומה וברוח הקודש ששפתה עליהם ישבו ואיזנו ובנו וכתבו וחיברו את סדר התפילה מילה אחר מילה, אות אחר אות, ואין לנו לשנות מאומה, כי הכל נצרך בעת השם יתברך לפי סדר ותיקון העולמות כולם. כאן אדם רואה מה זה תפילה. בתפילה זה קודש קודשים. כמה הלכות יש לנו לתפילה, אבל היא עדיין מדרבנן. ברכת כהנים היא יותר ממנה, היא מדאורייתא, היא מצוות עשה מן התורה, והכהנים, הרמב״ם כתב בפירוש שהכהנים מקיימים שלוש מצוות עשה כל יום, ולכן ההלכה נפסק שגם אם כהן יש לו אבלות על אביו או על אמו והוא רוצה להתפלל לעבור לפני התיבה, אומרים לו לא, זה לא התפקיד שלך, עדיין התפקיד שלך לברך את העם. וכך נפסק בספרי הפוסקים, כי להיות חזן של יורצייט, א', גם זה לא, אין לזה כל כך יסוד. כבר אמרו חכמי הדור הקודם בלשון הלצה, שאבא ואמא נפטרו, הם עשו את הבן יתום אבל לא עשו אותו חזן. היום כל אחד רץ מיד ליד העמוד, אמרו מאיפה למדו את זה, מהעשיו, זה משהו בדרך הלצה אמרו. סבא אומר, יקרבו אבן, ימי אבן אבי והרגה את יעקב אחי. אז רב חיים מבריסק אמר פעם בלשון דיחותה, היו זה שניים שאחד רץ ליד העמוד להתפלל חזן, ובא השני ורב איתו, אמר לו, אני הייתי פה לפניך, אומר, לא היית, אתה סתם מדבר, והתחילו לריב ונתנו מכות אחד לשני. אז הוא אמר, עשיו פתרתם לי חידה גדולה. מה אומר עשיו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי? אלא עשיו אמר, אני יודע מה לעשות. כשאבא ימות, אני אלך לסטיבלך, ואני אחכה שיעקב יעמוד ליד העמוד להתפלל. ואני, רק יעקב ילך רגע אחת להביא את התלית או איזה סידור, אני אחטוף לו את המקום ואני אקח את העמוד. הוא יבוא יגיד לי, היי, אני הייתי פה קודם, אני ארוג אותו. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אבל לא צריך לריב בשביל דברים כאלה, חס ושלום. אנחנו לא באנו לבתי הכנסת כדי לעשות מריבות. אבל בכל זאת, הכהן, אם יש לו יורצייט, הוא יוותר על היורצייט בשביל לקיים מצוות עשה של נשיאות כפיים. כל כך חשובה המצווה של נשיאות כפיים, זה דבר אדיר. הזוהר הקדוש כותב, מה אנחנו עושים נשיאות כפיים ולמה צריך להרים את הידיים? וידוע שבהלכה לא מרימים את הידיים מעל הראש, אלא הידיים הכהנים מרימים אותם כנגד הראש, או יותר נכון קצת למטה מהגולגולת, כנגד, יותר נכון כנגד העיניים, שתי ידיים בגובה העיניים. למה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, דע שיש אורות נפלאים מאוד שמתגלים בשעת ברכת כהנים. ודווקא הכהן שהוא החסד, הוא יכול להוריד אותם. כי הקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי. שבט לוי זה הבן השלישי של יעקב אבינו, וכל שלישי הוא מוצלח. וכמו שאנחנו אומרים בסדר העבודה של יום הכיפורים, אמרם נבחר משבט לוי. דווקא אמרם הוא שנבחר מכל שבט לוי, שממנו יצאו משה ואהרון ומרים, אבל משה ואהרון הם העמידו זה את הכהנים וזה את הלוויים, ואחר כך כל שבט לוי כולו יצאו ממנו הלוויים בגלל זה. אומר הזוהר הקדוש, הכהנים שהם מזרע אהרון הם בחסד, ויש אורות גדולים שנמצאים ואי אפשר להוריד אותם אלא על ידי נשיאות הכפיים. כשהכהן מרים את 10 אצבעותיו, שזה כנגד 10 ספירות, כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם, הוא מוריד את כל השפע הזה לכל העולם כולו. ולכן הגמרא אומרת, מה קורה עם עיר שכולה כהנים? לא יצויר שיש בית הכנסת שכולם כהנים. כמו יש בית, אומרים שיש באיי ג'רבה, אי ג'רבה בתוניס, ליד תוניס. אז יש שם כולם כהנים. בית הכנסת כולם נושאים כפיים. האם יעלו כולם? אומרת הגמרא, כן. שואלת הגמרא, למי מברכים? אם אין אף אחד לבית הכנסת, כולם קודם, כולם מברכים. משיבה הגמרא, לעם שבשדות. מכאן למדנו דבר חידוש מהגמרא הזאת, שגם אלה שנמצאים בבתים מול הכהנים, אפילו במרחק של קילומטרים, הם מתברכים. כמו שהגמרא שם ממשיכה במסכת סוטה ואומרת, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בית ישראל לאביהם שבשמיים. כלומר, לא יהיו 10 מחיצות של ברזל, של בטון, של מה שלא יהיה, ועומדים יהודים מרחוק, ואפילו הם לא שומעים את ברכת הכהנים, אפילו הם נמצאים במרחקים של 10 ומאות קילומטרים. יש סיפור ידוע על אחד מסבב של השנה, שנה עליו השלום, בעל 2 לוחות הברית, קראו לו רבנו ישעיה הורוויץ הלוי, הוא היה ממשפחת לוויים. וסבו לצד האימא היה כהן. הוא היה בעיר פראג וקראו לו רבי שלמה כהן, וגם סבא מאותה משפחה היה גם המאהבשה, רבנו שמואל אידליש. היו עוד כמה גדולים מאותה משפחה שיצאו מהגזעים של אותה משפחה. רבי שלמה הכהן, זה דבר פלא פלאים, פה רואים שהכהן שמברך הוא מתברך, הביא לעולם 12 בנים ו-13 בנות. אשתו ילדה לא פחות מ-25 ילדים, אישה אחת. תראו מה אדם יכול להספיק לעשות בחיים שלו. 12 בנים, 13 בנות. זה השלב כותב על הסבא שלו. 12 בנים, כולם כהנים. 13 בנות, הוא לקח להם חתנים, 12 כהנים. הבת האחרונה התחתנה עם לוי. מהלוי הזה יצא השלח. עכשיו, היו באים לבית הכנסת, ומכל העיר פראג היו באים לאותה בית הכנסת הרבה אנשים בשבתות, בכוונה להתפלל שם ולהתברך מהכהנים. למה? כי האבא הכהן, רבי שלמה, 12 בנים כהנים, זה כבר נהיה 13 כהנים, עוד 12 חתנים כהנים, 25 כהנים. מה יש במספר 25? אמרו, כה תברכו, כף ה'. וכאן אנחנו, אני חוזר לדברי הזוהר שרצים לומר בפתיחה. הזוהר הקדוש אומר, אתה חושב שהכהן מברך? הכהן מברך, נכון, הוא הצינור, הוא האמצעי. אבל השכינה נמצאת שם. ואכן הקדוש ברוך הוא מעיד, כה תברכו את בני ישראל, כה זו השכינה. ומאיפה אני יודע שהכה זו השכינה? אז יש לנו פרשת בלק, בלעם הרשע, עוד כמה שבתות. זה יגיע בעזרת השם, יתקיימו גם הנבואות. אז שם בלעם אומר לו, ואנוכי יקרא כה. והזוהר אומר, מה זה אנוכי יקרא כה? הוא אומר לו בלעם לבלק, אני לא יכול לקלל את ישראל, יש להם את השכינה שומרת עליהם. כה היא מברכת. והקדוש ברוך הוא אומר לו, שוב אל בלק וכה תדבר. מה פירוש וכה תדבר? אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אלו בלעם, דיר בלק. אתה תחשוב שאתה ברשות עצמך, אתה מדבר מה שאתה רוצה. לא, אתה תחזור לבלק, ואני אשים את השכינה בפה שלך שהיא תדבר, לא אתה מדבר. שוב אל בלק וחוב תדבר. ובלעם אומר, ואנוכי יקרא כו. הוא רוצה חס ושלום לעשות את כו בדרך מקרה, או לשון קרי, בחמת קרי, לעקור את הכו מישראל. לכן הוא יעץ אחר כך להביא את בנות מואב, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך ואחרית הימים. אז אומר הזוהר שכאשר כו נמצאת, אין חשש. שהשכינה נמצאת, אין מה לפחד. ולכן צריך לפני הברכה לתת צדקה, לפני הברכה להרהר תשובה, לפני הברכה לעשות איזה מעשה טוב, לפני הברכה לכוון איזה כוונה טובה כדי שהברכה תחול, ואז יכולה הברכה לחול. מאיפה למדנו את זה? ואני אחזור ברשותכם תכף לסיפור עם רבי שלמה הכהן. אז מאיפה למדנו את זה? למדנו את זה מיעקב, למדנו את זה מיצחק אבינו, למדנו את זה גם מיוסף הצדיק. שלושתם ברכו והתברכו. יצחק אבינו, כשהוא בא לברך את יעקב אבינו, שיעקב הגיע אליו, מה כתוב שם? וירח את ריח בגדיו ויברכהו. כלומר, לפני שהוא ברך אותו, הוא הריח את הבגדים. מה הריח את הבגדים? הפסוק אומר שם, ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. הוא רצה לדעת, הוא חושב שזה עשיו, אבל הוא רצה לדעת אם הוא כעת מצד הקדושה או לא מצד הקדושה, אם מעשיו טובים או מעשיו חלילה לא טובים. אז הוא מריח אותו, מריח את הבגדים שלו, והגמרא אומרת שהיה לו בריח של הבגדים ריח של גן עדן. לכן הוא אומר, ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. ואז ויברכו ואומר, ויתן לך אלוהים מטל השמיים. הוא לא בא ישר וברך אותו. אותו הדבר כשאומרים ליוסף, אביך חולה. ואז הוא לוקח את שני בניו, את מנשה ואת אפרים. מה אומר לו? קחם נא אליי ואברכם. מי אלה לך? שואל, מי הם? איך הם נולדו? מי זאת האישה שלקחת? עד עכשיו הוא לא שאל, הוא לא נכנס לו לחיים הפרטיים של יוסף. תראו את יעקב אבינו, איזה איש קדוש, והבן שלו, הוא לא שואל אותו, מי זאת האישה שיש לך בבית? עד שהוא מביא לו את הילדים לברך, אז עכשיו הוא צריך לדעת מה הם. אז הוא אומר לו שזאת הייתה הסנאט, שלמעשה הנכדה של יעקב אבינו, שנולדה מדינה. ואז הוא אומר לו, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. הוא מברך אותה. אותו דבר כשהוא בא לברך את יוסף הצדיק, מה הוא אומר לו? אומר לו, ברכות שמיים מעל. צריך קודם כל מברך אותו שבשמיים יסכימו. כי אי אפשר לברך אם אין הסכמה מלמעלה. ברכות שמיים מעל, ברכות תהום, תהום רובצת תחת, אחר כך ברכות שדיים ורחם, אחר כך הוא אומר לו, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי התאוות גבעות עולם. כלומר, מה שאני קיבלתי, אביך זה יעקב, זה הוא עצמו. אבל אני קיבלתי מאבא יצחק, ויתן לך אלוהים את כל הברכות שבעולם, אני מעביר אותם אליך. אבל בתחילה ברכות שמיים. תראו כמה כללים למדנו, איך מברכים. אפילו שאדם בא לברך את חברו, בא לברך את בנו, בא לברך את מי שיהיה, איך צריך לברך. זה היה רבי שלמה הכהן, שהיו לו, הם היו 25 כהנים. כל העיר היו באים כל שבת, לרבי חוץ לארץ, בעיקר עדות אשכנז, לא היו מברכים בעיקר כהנים, אלא בשבתות. מעשה הרמה הנהיג רק בחגים, כמה שצריך להיות שמחה. כי בברכה הם אומרים, ברכת עמו ישראל באהבה. אז מתי האדם יש לו אהבה? ביום חג, ביום שמח. אבל הזוהר לא הסכים עם זה. הזוהר אמר שצריך לעשות ברכת כהנים כל יום. ולכן כאן בארץ ישראל נהגו לברך מדי יום. תראה, הגאון הרב פיינשטיין, יש לו תשובה באגרות משה, לגבי מנהג בחוץ לארץ, שם מברכים רק בשבתות או רק בהגים. והוא כותב שראוי לאמץ את המנהג של ארץ ישראל. אמנם מנהג אשכנז היה במקורו לא לברך, הספרדים תמיד ברכו בארצות המזרח גם בימי החול. לא היה הבדל בין חול לשבת. אצל האשכנזים היה את ההבדל הזה בגלל שיטת הרמה. אבל היום פה בארץ ישראל, ברוך השם, כולם מברכים את ברכת כהנים מדי יום ביומו, ומי יודע אם לא בזכות זה אנחנו קיימים, בזכות הכהנים שמברכים את ישראל באהבה, אנחנו קיימים. לכן היו באים לרבי שלמה הכהן, 25 כהנים, כולם תיאורים ויודעים שאלה כהנים מיוחסים, היו באים לשמוע את הברכה, היו אומרים, כה תברכו את בני ישראל. ומכאן למדנו, שבשעה שבא לברך, צריך הכנה לכך. ככה גאון יעבץ כותב. גאון יעבץ היה תקיף גדול. היה לפני 250 שנה באירופה. כותב שהזמן הכי מתאים לברך את הילדים, זה בליל שבת אחר הקידוש. מדוע? לפני שבקידוש של שבת הגמרא אומרת במסכת שבת, כשאדם חוזר מבית הכנסת אל ביתו, שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם בבואו מבית הכנסת לביתו. כיוון שבאו לבית וראו נר דולק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, אומר מלאך טוב יהי רצון שיהיה לשבת זו כן, ומלאך רע עונה אמן בעל כורחו. מיד אחרי זה, כשהוא נוחז בכוס הקידוש ואומר ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, שני מלאכי השרת מניחים שתי ידיהם על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. ברגע שאומרים לו ושר עוונך וחטאתך תכופר, אז הוא נהיה צדיק גמור. מיד הוא מסיים את הקידוש. ברגע שהוא הפך להיות צדיק גמור, אומר הגאון יעבץ, זה הזמן לברך את הילדים. למה? מפני שבמשך השבוע או במשך השבת, אולי חלילה, חטאתי, נכשלתי באיזה עוון, באיזה עבירה. אז הברכה שתבוא היא לא תהיה כמו שצריך, לא תהיה ראויה, לא תהיה מושלמת. כי צריך להיות בברכה שניים. גם המברך שיהיה איש הגון ושלם שיכול לברך, וגם המתברך צריך שיהיה כלי מחזיק ברכה, שיהיה ראוי לברכה. אומר הגאון יעבץ, אין לך שעה ראויה בכל השבוע כמו בליל שבת אחרי הקידוש. כשאנחנו מעידים על הקדוש ברוך הוא שברא שמיים וארץ במשך ששת ימים וינח ביום השביעי, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם, ואומרים את הקידוש מעומד כולם, וכולם חרדים ומקבלים את השבת בשמחה ובאהבה, ואז מקבלים את הנשמה יתרה של שבת, זה הויכולו השלישי, כמו שאומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שלוש ויכולו יש לנו בשבת, אחד בעמידה אחרי אתה קידשת, שתיים אחרי העמידה שכל הקהל אומרים יחד לפני ברכת מעין שבע, שלוש זה בשעת אחיזת הכוס של הקידוש, זה כנגד נפש, רוח, נשמה, וזה כנגד המעשה, הדיבור, המחשבה. אז האדם זוכה לעלות במדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, מיד לפני שיהיה איזה תקלה חלילה או היצר הרע יבוא יחטיא את האדם באיזה דיבור או באיזה מחשבה. זה הזמן לברך את הילדים. ואב הילדים צריכים ברכה, כמו שהרמה מפנו כותב בתשובות שלו. רבנו מנחם עזריה מפנו היה תלמיד הרמה, עליו השלום, זכותם תגן עלינו. אומר הרמה מפנו עליו השלום, תדע שקטן אין לו מזל משלו. מה פירוש מזל? מזל זה נשמה. מי מקבל נשמה? הבר מצווה מקבל נשמה. הילדה בגיל 12 הבת שהיא נכנסת לעול המצוות, היא מקבלת נשמה, אבל עד אז היא תחת החסות של ההורים שלה. עד אז הבן הוא תחת חסות הוריו או המבוגרים ממנו, והוא זקוק לשמירה, הוא זקוק לברכה, ולכן הילדים צריכים ברכה. זו הסיבה שהם מברכים אותה, כמו שכתב הרמה עליו השלום, שיש מצווה להביא את הילדים בבית הכנסת כדי שינשקו את הספר תורה, גם כדי ללמד אותם לחבב את המצוות, גם כדי שזכות התורה תגן עליהם. תמיד הילדים צריכים איזו הגנה, איזו שמירה מיוחדת מצידנו, אנחנו המבוגרים. אף על פי שהילד הוא הבן שאין בו חטא, והוא מגן עלינו בתפילתו ובלימוד תורתו, זה עניין אחר, זה עניין של הבן שאין בו חטא. אבל מצד השמירה ומצד ההגנה הוא זקוק יותר, כיוון שיש לו רק יצר הרע ואין לו יצר הטוב. אז לכן מברכים אותו בליל שבת אחרי הקידוש מיד. מכאן ראינו את המעלה הגדולה של זה. עוד דבר, רבנו ארי גילה לנו גם עוד דבר נפלא מאוד, מעשה זה דברי הזוהר, אבל גילה לנו מה שהזוהר כותב, שבליל שבת קודש בשעת רצון גדולה מאוד מאוד לפני הקידוש, ויש דבר שנקרא למעלה הבריכה העליונה, זו הבינה, הבינה עוד הראשונה ששם הוויה נקראת בריכה. זה לא רק ברכה אלא בריכה, זה לא הבריכות שהולכים לשחות שם, אבל זה הבריכה העליונה. הבריכה העליונה יש בה כבית אותיות, 22 צינורות, ולכן בבידוי, תראו שבבידוי אנחנו מתבדים, אז אין לנו יותר מ-22 חוץ ממן צפח כפולות. אשמנו בגנו א' רק אחד, מה אין עוד אבונות באלף? תפתח את הבידוי הגדול של יום הכיפורים או של הסליחות, יש שם אכלנו מאכלות אסורות וכל מיני, אכלנו בלא נטילת ידיים ועוד ועוד ועוד, אבל כולם נכללים באות אחת. בבידוי האלף כולל כל סוגי העוונות שיש באלף, בבית אותו דבר, בגימל ודלת, רק כשאני מגיע לחף אז יש לי חף סופית וחף אמצעית, וזה סוד שאני אומר את זה כפול, כזבנו כחשנו, וכן מרדנו מרינו את דבריך, נעצנו נעפנו, וכן זה הדרך. אבל סתם כך אין אוסיף על האותיות. אותו דבר, כי למעלה יש 22 צינורות, 22 צינורות של אור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה מתגלה בליל שבת דקה לפני הקידוש, והם נפתחים באותה שעה ורוצים להוריק לך שפע, רק תשמע את הקידוש ותקשיב לקידוש. לכן היה לך שעת רצון בכל השבוע כמעט כמו השעה הזאת. אף על פי שיש לנו את מנחה שזה רעבה דרעבין, מה זה, איזה סודות עמוקים יש שם, וזוהר הקדוש ורבנו ארי מגלה מה זה רעבה דרעבין. רעבה דרעבין זה רצון הרצונות, זה מין שתי יסודות שמתחברים שם באותה שעה, זה דבר מאוד נדיר. אבל בכל זאת, מבחינת הצינורות של השפע, מבחינת הזמן של הבקשה, מבחינת הזמן של חלות הברכה, זה השעה הזאת של קידוש של ליל שבת. מכאן ילמד האדם צריך מאוד לשמור על התא המשפחתי, מה שנקרא הבית היהודי, שבליל שבת כולם יהיו סביב השולחן. תמיד זה היה נר לרגלנו לאורך דורות ארוכים מאוד. תשאל כל ילד יהודי או כל אדם יהודי מה אתה זוכר מבית אבא, הוא יגיד לך את ליל שבת. כי ליל שבת זה ליל שבת, יש רק ליל שבת אחד, זה פעם בשבוע. אז יש את יום שבת, לפעמים זה קם יותר מוקדם, זה יותר מאוחר, זה יתפלל, זה לא בא לו לאכול, זה כן בא לו לאכול. אחד רוצה לאכול חמין כזה ואחד חמין כזה, ואחד רוצה לאכול חמין חלבי גם. אמר לי אחד שיש לו בנים, כל אחד משהו אחר אוכל ביום שבת, אז הוא צריך לסדר כמה שולחנות. אמרתי לו, אשריך, כתוב אין אדם זוכה לשתי שולחנות, אתה זכית לשתי שולחנות. אז יש כזה, יש אוהב כזה וכזה, אבל בליל שבת כולם יחד מתאספים יחד, שומעים את הקידוש מפי האבא ואחר כך מתברכים, יושבים יחד לסעוד את סעודת ליל שבת. אין לך שעת רצון כשעה הזאת, בפרט האחדות הזאת של הבית היהודי וכל הדבר הזה. הרב שח עליו השלום, מה היה כל הזמן אומר? אתה יודע מה מקיים בית יהודי, מה מקיים משפחה יהודית? זה שאבא יושב עם כל הילדים, הבנים והבנות, סביב השולחן בליל שבת, ויחד שרים שירי שבת, יחד לומדים מה למדתם השבוע, וכל ילד וכל ילדה אומרים מה הוא יודע מפרשת שבוע, או מה היה במשך השבוע. וזה הדבר המקשר, המאחד. למה? 22 צינורות של ברכה מתגלים באותה שעה. ואני אספר לכם סיפור אישי, אני זוכר מאבא עליו השלום, שהיה מדקדק בכל הנהגותיו בענייניו אפלה ופלה. בדרך כלל בלילות שבת שהיינו חוזרים מבית הכנסת, לכנסת, הוא היה הולך לבית כנסת הכי רחוקה, שמרחק למעלה מ-10 דקות הליכה, וגם לעת זקנותו, שזה זמן די נכבד, והוא היה אצלו כל דקה מחושבת, לא היה אצלו עניין של בזבוז אפילו שנייה לריק, אין דבר כזה. אז כשהיינו יוצאים בית הכנסת, אני הייתי צריך, הלב שלי היה דופק אולי 300 פעימות בדקה, מפני שהייתי צריך להגיד את כל הסוגיה שלמדנו השבוע בגמרא, ואוי ואבוי אם אתה מדלג על איזה מאמר או שם של איזה מורה או תנה. לפעמים יש שלוש אמר, אחד אמר בשם השני, אמר רב, אמר אבונה, אמר רבי יוחנן, אתה צריך להגיד את כולם, ואוי ואבוי אם דילגת על אחד מהם. אתה צריך להגיד את כל זה. לפעמים הסוגיה מתארכת, היינו מגיעים הביתה בליל שבת, והוא מקיף את השולחן, ועוד תוך כדי ההקפה, אתה לא צריך להבניח, הוא חושב, נו, הגענו הביתה, ברוך השם, ממש פתרנו, אבל לא, צריך להמשיך ולגמור, וגומרים את הסוגיה, ואז עושים את הקידוש, ורק אחרי זה עושים את הקידוש, ורק אחרי זה אתה מקבל ברכה, ולפעמים איתה איזה ערה קטנה עם צביטה באוזן, נו, 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 אתה צריך לשים לב יותר, ואתה צריך... זה ליל שבת, זה ליל שבת, אי אפשר לבוא ולברך סתם. שיקבל הבן, יקבל עליו עול מלכות שמיים, יקבל עליו איזה דבר מסוים. אותו דבר, אנחנו הולכים הרבה פעמים לקברי צדיקים או לכותל המערבי וכדומה, אנחנו באים להתפלל, לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לבוא ולבקש סתם. תראה, אצל האשכנזים יש מנהג מאוד יפה, שכאשר עושים מי שברך, ואפילו לא עלינו לחולה, בעבור שכל הקהל מתפללים עבורו, או בעבור שייתן צדקה כך וכך. כלומר, אי אפשר לבוא ולברך אדם סתם, אני צריך שהברכה תחול על איזה משהו. אותו דבר מה שהרשם כותב, רבי שלמה לוריא עליו השלום, שהיה גדול הדור בדורו, דור של מרן רבי יוסף קארו, ראש רבני פולניה. כותב רבי שלמה לוריא בשאלות תשובות שלו, שכשאדם אפילו בא להתפלל חוץ מכם על נפטר, למשל עושה לו השכבה, נהגו לנדור צדקה על המתים, כך לשונו, והרמה הביא אותו להלכה. למה? שאנחנו היינו להזכיר נשמה שנפטר, אני לא יכול להזכיר אותו סתם כך, אלא אני צריך לתת איזה מטבע או איזה משהו לצדקה בשבילו, או לפחות לומר איזה משנה או איזה הלכה לעילוי נשמתו. למה? כי אני לא יכול שהברכה תבוא ותחול סתם, גם המתים צריכים ברכה, הגמרא אומרת, אין מי שלא צריך ברכה, וגם המתים צריכים כפרה, שנאמר כפר לעמך ישראל אשר פדית. מה זה כפר לעמך ישראל? אלו החיים, אשר פדית אלו המתים. אז בן, אנחנו אין אצלנו מתים, זה רק אדם מחליף מקום, כתובת הוא מחליף, היה בעולם הזה, לא עלינו, הלך לעולם הבא, לעולם שכולו ארוך. אבל כל מי שצריך ברכה, כל מי שצריך בקשה, צריך שתוקדם לכך איזו הכנה, איזו פעולה. דבר נוסף, ספר יצירה. יש לנו מסורת שכתב אותו אברהם אבינו עליו השלום, וכך כותב רבנו משה קורדווירו בהקדמה לספר יצירה. ספר יצירה מונה שישה פרקים, שזה נקראים משניות, שלמעשה הם דברים סתומים וחתומים. שם מתואר איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי שמו כן הוא יצירה, איך הוא יצר את העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז אומר שם אברהם אבינו בספר יצירה, לקח 22 אותיות התורה, כי בתורה הוא ברא את העולם. איך כתוב? בראשית ברא אלוקים. איך אמרו רבותינו? השתקל באורייתא וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה פירוש? הגאון מבינה אומר את זה בצורה הכי קצרה, טלגרפית. הוא אומר, לקח הקדוש ברוך הוא א' ב' נ', עשה אבן. איך נהיו אבנים? א' ב' נ'. ברזל, ב' ר' ז' למד. וכן הלאה, אדם, א' ד' מ'. הרכיב אותיות וכל הנבראים נוצרו. שמיים, אש ומים, שין, מם, יוד, מם, וכן הלאה. אבל בסדר יצירה זה קצת יותר מפורט שם. אומר יש לי 22 אותיות. לקח הקדוש ברוך הוא שלוש אותיות שנקראות אימות. אימא. א', מם ושין. באלף ברא אוויר, כי ידוע שאיר אין חיים בלי חמצן. אנחנו חייבים חמצן כדי לחיות, לנשום. ויש חמצן גם לאיברים הפנימיים בגוף. הכבד לא עובד בלי חמצן, הלב לא עובד בלי חמצן, המוח לא עובד בלי חמצן. מהריאות הן שמחמצנות את הדם ומעלות דם מחומצן לכל עבר ועבר, וככה אדם חי. וזה עוד א', צריך חמצן. אגב, רבנו בחי אומר, זה הדבר היחיד שלא עולה כסף. היום כל דבר עולה כסף, גם מים, המעם עומד לעלות, ואנחנו גם כן בסימן עלייה, ברוך השם, והכל עולה. אבל דבר אחד יש, הוא חינם, שהוא האוויר. למה? אומר רבנו בהי, תסתכל טוב בעולם, מה קורה בעולם, כל דבר שהוא הכי פחות חיוני הוא הכי יקר. אומר לדוגמה, יעלומים, פנינים, זה לא חייב להיות, אני יכול לחיות בלי. נכון שזה יפה שאדם לפעמים, מה זה לפעמים? צריך להתייחס לבת זוגו, לקנות לה תכשיטים, לפאר אותה, לקשט אותה, איך אמרה הגמרא, הוקירו לנשייכו, כי הכי לתתעתרו, תכבדו את נשותיכם, תזכו בזה לעושר. אבל זה לא חייב, וגם זה לא תמידי, זה לא קבוע, זה מזדמן. אחר כך את האבנים טובות, אחר כך את המתכות היקרות, זהב, אפשר גם בלי זהב, יש כסף. איך אמר פעם, היה איזה שר אוצר פה במדינת ישראל, אמרו לו שהלחם מתייקר, אומר, מה הבעיה? אין לחם, תאכלו עוגות. אז אם אין זהב יש כסף, אם אין כסף יש נחושת, אין נחושת יש בדיל, יש עופרת, הם לא חייבים להיות, יש אבן. אבל צריך משהו מוצק כדי שאני אבנה בית, אני צור ועיתים וכדומה. אחר כך הוא אומר רבנו בחי, אומר אחרי זה תראה, בוא נלך לסוגי המאכל. יש בשר, ובשר גם יש סוגים שונים, ויש מחירים שונים של בשר, תלוי איזה סוג בשר אתה רוצה. יש בשר שאוכלים אותו במסעדות יוקרה או בבתי מלון מפוארים, או זה עולה 60, 70, 80 שקל קילו, אולי יותר גם, יש כאלה גם יותר. זה לא חיוני, אני יכול להסתפק בשניצל עוף, שזה עולה הרבה יותר זול. ואם לא שניצל עוף, אני יכול, יש היום שניצל, דמוי שניצל, בוא נגיד כך. יש כל מיני. אוי, אי, וכן הלאה, זה הדרך. אתה תראה פירות, בפירות יש פירות שהם לא כל כך חיוניים, הם יקרים. ודווקא הפירות הזולים והירקות הזולים הם הדברים הכי חיוניים לקיום האדם. ואותו דבר תראה עליהם, זה המזון הקיומי הבסיסי של האדם, והוא יחסית זול לכל יתר המאכלים. אם תיקח אותו במשקל, משקל נפח או משקל סגולי, בכל משקל שתרצה. אחר כך עד שתגיע למים, זה רואים שבזמן רבנו בחי לא גבו כסף על מים, אז הוא אומר זה חינם, כי אי אפשר לחיות בלי מים. הגוף של האדם 70% ממנו לפחות זה נוזלים, זה מים, ובלי מים אי אפשר להתקיים. אתה יכול ללכת למעיינות לקחת מים כמה שתרצה, אף אחד לא יגיד לך כלום. אומר ועוד יותר ויותר חיוני מן המים זה האוויר. אני צריך אוויר, בלי אוויר אי אפשר לחיות, וזה הדבר הכי חינם. ומה בא ללמד אותך? שהמותרות הן מותרות, הן דברים לא חיוניים. שהאדם ילמד להסתפק במועט, ולפעמים לקחת ולרכוש את הדבר הזול יותר, שהוא חשוב. זה אומר ספר יצירה. האות א' ברא בה את האוויר, האות מ' ברא בה את המים. הנה שני דברים חיוניים מאוד לקיום העולם, ולא רק לאדם, זה גם לבריות וגם לאטמוספירה, גם לכדור הארץ, גם לשמש, לירח, לכל הנבראים והנוצרים בעולם. הם צריכים גם כן נוזלים, הם צריכים גם כן חמצן שיקיים אותם. אחר כך יש את השין. מה זה השין? זה אש. למה לא אש? זה א', אבל א' כבר תפסה אותה אוויר, זה תפוס, אז לקחנו את האות שין. אלה הם שלוש אותיות, וודאי שיש סיבה גם למה זה שין, שלושה ראשים, שם הרבה סודות עמוקים, נשאיר את זה, הרעבד שם יריך בזה מאוד מאוד. אומר ספר יצירה, אלה שלושה דברים העיקריים, א' מ' שין. מה עשה אחר כך הקדוש ברוך הוא? לקח עוד שבע אותיות, שהם נקראים שבע כפולות, ומעניין, הוא קורא להם בגד כפרת. זאת אומרת, אלה אותיות שפעמים באות גרושות ופעמים באות רפויות. אנחנו יודעים היום בדקדוק שיש רק בגד כפת, אבל בספר יצירה מובא גם אות רש, ויש איזה אות רש שמצאו פסוק בספר ירמיהו, ששם באה אות רש עם דגש. אז בית, יש בית דגושה ויש בגד, בית רפויה, גרנל ג' וד' וכן הלאה. אומר, מה אלה השבע אותיות עושות? אומר, ברא בהם שבע מזלות ברקיע, שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה. המקום הראשון שנזכרו שמות המזלות זה בספר יצירה. וברא בהם שבעה ימים בשבוע, וכנגדם יש שבעה איברים חיוניים בגוף האדם, כמו המוח, הלב, הכבד, העיניים, האוזניים, החותם והפה. שבעה איברים חיוניים, שאם חסר אחד מהם אז חסר חיות, חסרה חיות חשובה מאוד ומרכזית בגוף האדם. אז אם לקח הקדוש ברוך הוא את השלוש בהתחלה ואחר כך שבעה, כמה נהיה באחד? עשרה. כמה נשאר לנו אותיות? 12. מ-22 אותיות נשארו 12 אותיות. אומר ספר יצירה, 12 אותיות שנשארו, בהם ברא 12 חודשים בשנה, ו-12 חלונות ברקיע, ו-12 מזלות ברקיע, שם זה היה כוכבים, שבעה כוכבים, שבתאי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה, כאן זה תלי שור תאומים וכו', והשמות שלהם מופיעות שם בספר יצירה, אחד לאחד, עם כל הסדר. ואגב, יש שם המון עשרות של מפרשים גדולים מגדולי ישראל, כמו רב סעדיה גאון, רבנו משה בוטריל, רבנו משה נכד רבי משה בר נחמני, יש שם של הרעבד עצמו, יש פירוש של רבנו הארי על כל המהלך שם. עכשיו מגיע בר רבי אברהם אזולאי ואומר, יש לנו את השבעה דברים המרכזיים שהם השבע אותיות. אומר, דע שבברכת כהנים טוב לו לאדם לכוון, וטוב להם לכהנים גם לכוון בזה, וגם השליח ציבור לכוון. והאמת שגם אנחנו, הישראלים, גם טוב לכוון. שבעה מיני עושר יש בעולם, שאת כל השבעה דברים הכי חשובים לאדם ומרכזיים לחייו, הם נמצאים בתוך ברכת כהנים. כמו שרבותינו דרשו, יברכה אדוני וישמריך, דרשה הגמרא, יברכה בבנים. זה הבנים, וישמריך אומנם זה הבנות שצריכות שפירה, אבל כאן הוא אומר כך, יברכה. הברכה הראשונה זה חוכמה. למה הברכה הראשונה חוכמה? כי בלי דעת אנחנו לא יודעים להתנהג, ולא נדע מה אסור, מה מותר, ולא נדע להיות בעולם. ולכן התפילה הראשונה שאנחנו מתפללים ב-18, אחרי שמשבחים את הבורא במגן אברהם ומחיי המתים ובאל הקדוש, הדבר הראשון שמבקשים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת. אז זה הברכה הראשונה. יברכה זה חוכמה, וצריך חוכמה, ידע, אוצרות של ידיעות. יהב חוכמתה לחכימין, כך אמר דניאל, ומנדעה לידעי בינה. אחר כך, וישמריך זה בנים. למה שיש לאדם בנים, הם שומרים עליו. הם שומרים עליו בעולם הזה, והם שומרים עליו בעולם הבא. הם מלווים אותו אחר כך שם. הפסוק אמר במשלי, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים בנפשך. מה זה יסר? לא שתתן לו איסורים, מכות, חלילה. אומר שלמה, תלמד אותו חוכמה, תלמד אותו מוסר, ויניחך, תהיה לך נחת רוח, ויתן מעדנים בנפשך שם בעולם האמת. כשאדם הולך אחרי 120 שנה, פתאום מביאים לו משלוח מנות ועוד איזה, עוד איזה מתנות. הוא שואל מה זה? אומרים לו, הבן שלך כאן לומד תורה, הבן שלך פה אומר קדיש, הבן שלך אומר משנה, הבן שלך עשה מצווה, הבן עשה צדקה, ולכן שלח לך איזה משלוח מנות יפה. עשה לי שמריך, זה בנים. אגב בעיה, יאר השם פניו אליך. אומר רבי אברהם אזולאי, יאר זה חיים. שיהיה חיים. וחיים זה לא רק חיים של האדם חיים, אבל חיים של איכות, איכותיים. עבר עוד יום, נו, אז נהיה ערב. ואיזה לשון זה ערב? המדרש אומר, ערב לשון ערבות, ערב. בבוקר האדם יש לו תוכניות, או נגיד הלילה יש לו תוכניות, מה מחר אני עושה? אני הולך לכאן והולך לכאן וקונה זה ומסדר את זה ועובד זה ולומד את הדף הזה ומסיים את המסכת הזאת, וביום הוא עובד קשה כדי לקיים את מה שהוא הכין לעצמו. מתי הוא מרוצה? מתי ערב לו? בערב. ערב לשון ערבות. אומנם ערב זה גם לשון מערב, שהשמש נוטה לצד מערב, שקעה במערב, אבל זה ערבות. ואיפה ראינו את זה? מרד דורשת את זה על הפסוק, וערבה לאדוני מנחת יהודה לירושלים כמי עולם וכשנים קדמוניות. זה פסוק במלאכי, מלאכי פרק ג', זה ההפטרה של שבת הגדול, מתחילה בפסוק הזה, פסוק א' במלאכי בפרק ג'. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי יהיה מרוצה, מתי הוא יהיה שמח, מתי הוא יגיד ערב טוב? בסוף העולם, כשיבוא המשיח. אז הוא יגיד לכל אחד מאיתנו תודה. אז הוא יברך כל אחד מאיתנו ויגיד, הייתם ערבים לי, נורא נהניתי איך שעבדתם, נורא נהניתי איך קיימתם מצוות, איך הייתם טובים אחד לשני, איך אהבתם אחד את השני, איך הייתם מאוחדים, מחוברים. אז תענוג לבוא פה באופקים, והיה כדאי להגיד לכם את האמת, לבוא אפילו ברגל, אבל מה לעשות, לא הרשו לי. גם אין מסלול להולכי רגל לאופקים, אולי יחשבו על זה פעם. אז לבוא פה ולראות, ברוך השם, בן פורת יוסף, ציבור כזה יפה, כזה נחמד ומגוון, עם כל השכבות הגיל, כל מיני עדות, מכל מיני מוצאות, וצעירים וילדים וקטנים והכל, ולשבת לראות אותם יושבים בכזה קשב ושומעים דברי תורה ונהנים, אז זה ודאי. אז אני מתאר לי איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא. וערב על השם מנחת יהודה וירושלים. ומה זה כי מעולם מוכשנים קדמוניות? אומר רבי יעקב מקרנץ במגיד מדובנה עליו השלום, בספרו כוכב מיעקב, אומר תביט, יש שניים, נגיד, אחד עשה דבר בהתנדבות, אחד עשה דבר מתוך התחייבות. אומר מה היה? אומר, אני אספר לך סיפור, כדרכו, תמיד אוהב לספר סיפורים. הוא אומר, היה איזה איש אחד שהיו לו שתי בנות, בת אחת, הוא שידך אותה עם איזה עשיר, העשיר לא עשה הרבה בעיות, אמר לו, תשמע, אני לוקח אותה כמו שהיא, תרצה תביא משהו, לא תרצה לא תביא משהו. אז הוא הביא לו, הוא קנה על הבת, אמר לו, יפה לשלוח אותה ככה לבד, קנה לה איזה מקרר, קנה לה איזה שולחן, קנה לה איזה מערכת חדר שינה, ועוד ועוד, אמר שיהיה לה, יהיה להם. העשיר אמר, לא צריך, אבל בסדר, היה הכל בסדר. ואילו הבת השנייה, הלך עם איזה איש קשה יום, אבל היה לו בחור טוב, בן טוב, בחור טוב, עשה איתו הסכם, אבל רשמו ודקדקו בכל עוד ובכל תג, כמה כסף יהיה ולפי איזה שער הדולר, שער יציג ושער כזה, וכמה יקנה זה, ואיזה סוג מיטה ואיזה סוג שולחן, וכל דבר רשמו ורשמו ורשמו. ואחרי זה בכל זאת היו ויכוחים על כל פרט ופרט. אז הוא אמר לו, תראה, למה הראשון לא עשה לי בעיות? קניתי מה שקניתי, הבאתי מה שהבאתי, אמר תודה, למה זה עושה בעיות? אומר, פשוט מאוד, כאן עשינו הסכם, שם לא היה הסכם, זה היה הכל בעל פה. אז דבר שאדם עושה מרצונו, לא מתוך הסכם, לא מתוך התחייבות, מה שאתה מביא, יאללה, הולך, קדימה, תביא, תודה רבה. אבל דבר שאדם מתחייב עליו, אז בודקים אותו בזכוכית מגדלת. אומר דוד המלך עליו השלום, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתגעגע להיות כמו בזמן האבות אברהם יצחק יעקב. למה? בברכבה של הקדוש ברוך הוא יש ארבעה צדיקים, יש את אברהם, יצחק, יעקב ואת דוד. אז דוד המלך אומר אני שונה מהם, למה? הם היו לפני מתן תורה, כמו שבוע שעבר, עוד לא היה חג השבועות, הם לא קיבלו את התורה, אז הם עשו הכל בהתנדבות. איך כתוב שם? בתהילים, בקוף יוטט, בדיוק דוד המלך מכוון לזה, אשרי תמים מדרך ההולכים בתורת אדוני, אשרי נוצרי עדותיו וכולי מדרשו, אף לא פעלו עבלה, מדרכיו הלכו. פתאום בפסוק דנת הוא אומר, אתה צילית פיקודיך לשמור מאוד. מה קרה? אומר דוד המלך, תראה, אבות, שלושת אבות, תמימי דרך, הם בהתנדבות, אברהם אבינו התנדב לקיים את כל המצוות, כי הם אפילו רבי תחומין, רבי תבשילין, יצחק אבינו, יעקב אבינו, עשו הכל. אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו. מה זה בכל לב? בהתנדבות. אפשר לבוא עליהם בדרישה. אבל אתה ציווית פיקודיך, אומר דוד, אני באתי אחרי מתן תורה, אתה חייבת אותי, ציווית פיקודיך לשמור מאוד, כאן אני צריך זהירות. אז הוא אומר, ואבא הבא הנביא מלאכי ואומר, הוא הנביא האחרון בסדרת הנביאים, אנחנו מקווים כל רגע יבוא אליהו הנביא, וכי הוא אמר, המלאכי אומר לנו בסוף, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא. אז ואבל עשה מנחת יהודה וירושלים, מה שאנחנו עושים עכשיו כמי עולם ושנים קדמוניות, כמו בזמן האבות. איך האבות, כל מה שהם עשו, אז הקדוש ברוך הוא מצא חן בעיניו. למה? זה היה בהתנדבות, לא צריך להגיד כלום, אין מה להעביר עליהם ביקורת, אי אפשר לבוא עליהם בתביעות. אבל כשבן אדם נתחייב ועשה הסכם, אז כן, יש בעיה. לכן בדוד המלך אומר, אתה ציווית פיקודיך, נשמור מאוד, בא הנביא מלאכי אחריו ואומר, וערבה לשם, מנחת יהודה וירושלים, כי מה עולם השנים קדמוניות. אז אני חוזר רק כדי שלא נאבד את הרשימה של שבעה דברים שיש לנו בברכת כהנים. אז כיוון שאני אוהב לעשות הפסקות באמצע, אני אגיד לכם אותם קודם ברצף, ואחר כך נפרט אותם. אז הרצף שלהם זה כך, הראשון זה חוכמה, השני זה בנים, השלישי זה חיים, וחיים אמרנו זה חיים גם איכותיים, זה חיים גם של כל האיברים, שלא יהיה איזה איבר אחד לא מתפקד, אפילו אצבע קטנה ברגל לא תכאב. אחר כך אני צריך חן, חן זה לשון חינם, תדעו, חן זה חנינה, חנינה וחינם וחן זה אותו שורש מילה, זה פירושו גם אם לא מגיע לי תן לי, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אצל אסתר המלכה כתוב אחרת, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כלומר אומר שיש הבדל גדול בין מצא חן, מצא חן זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אפילו שאין לך את כל המעלות שאני צריך, אבל אתה מצאת חן בעיניי, כי יחסית לדור הוא היה בסדר. אבל אצל אסתר המלכה זה לא היה כך, היא הייתה מאה מאה פרפקט, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה אסתר, זה השכינה הקדושה, זה אסתר, אז הוא הסתיר אותה בסתר כנפיו, הוא חיסה עליה השם יתברך מהחשברו שלא ייגע בה אותו תמר, הייתה שולחת את השדה במקומה. אז ותהי אסתר נושאת חן, שם כתוב נושאת חן, אז חן זה דבר גדול מאוד, חן. אחר כך יש את העושר ואת הממשלה ושלום. אני חוזר על כולם שבע ברצף, חוכמה, בנים, חיים, חן, עושר, ממשלה, שלום. אומר רבי אברהם אזולאי, טוב מאוד לכוון בזה בברכת כהנים, ורבותיי כולנו מחר בבוקר בעזרת השם בברכת כהנים לכוון בזה. ביברכה סוף זה החוכמה, ברכה הכי גדולה לאדם שיהיה לו חוכמת התורה, חוכמה זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים. אחר כך וישמריך שיהיה לו בנים ושלא חס ושלום יעקב. ומה זה שיהיה לו בנים? גם שהבנים שלו יהיו ישרים, יהיו טובים, יהיו אגונים, יהיו שלמים. אחר כך יאר השם פניו. מה זה יאר? מה זה אור? חיים. לא עלינו, מי שלא חי חס ושלום פניו חשוכות. הגמרא אומרת הנשמה מאירה את פניו של האדם, היא מאירה את הגוף, היא מאירה את האוזניים, הוא שומע, מי שומע? הנשמה שומעת. אבל איפה? דרך האוזן. הנשמה רואה, דרך העין. הנשמה מדברת, דרך הפה. וכן הלאה. אז זה נקרא חיים, יאיר השם פניו אליך. ויחונקה, הרשי אמר לי, תן לך חנינה. חנינה פירושו חן. אז חן בעיני השם, וחן בעיני הבריות. זה נקרא חן. אחר כך, יישא השם פניו אליך, יישא, זה עושר. למה? כי אנחנו רואים, מכבדים את העשירים. איך אמר מישהו? כמה שיש יותר אפסים בחשבון הבנק, אז הוא יותר גדול. אז זה עושר, יישא, זה נשיאות, וגם ממשלה. איך אומר רבי אברהם אזולאי? מה זה ממשלה? מה, להיות חבר ממשלה? מי צריך את זה? עזוב אותי, חי בשקט, מה אני צריך? אין תיק, בלי תיק, אלא הכוונה ממשלה שתהיה לאדם הנהגה. תאר לך שאבא בא הביתה ולא שומעים אותו, כמה זה גרוע. בית ללא הנהגה, כמה זה קשה, זה טוב עבור. או האדם בלי סדר יום, מה נלמד היום? הוא מחפש את הספר הראשון שימצא בארון הספרים. זה אוי ואבוי, זה מצב הכי גרוע שיכול להיות. אדם חייב להיות מסודר עם סדר יום, עם חיים. שעה אחרי שעה, מה אני עושה? בשעה הזאת, בשעה הבאה, בכל דבר ודבר. זה נקרא ממשלה. ממשלה הכוונה חוק סדר. בכל דבר חייב להיות סדר, ולא תוהו ובוהו. באיזה שעה אני ישן, באיזה שעה אני קם, מתי אני אוכל, כמה אני אוכל. פיקוח על כל דבר ודבר. זה יקרה ממשלה. בלי זה אין סדר בחיים, אין כלום. אז אין לנו לא עולם הזה ולא עולם הבא. זה חייב להיות. והדבר האחרון, הגדול מכולם, זה שלום. מה זה שלום? שלום יש לזה הרבה, הרבה משמעויות. שלום, זה נכון להיות שלום עם אחרים, להיות שלום עם עצמו, להיות שלום עם אשתו, שלום עם ילדיו. שלום, אומר הזוהר, גם בגופו. כמו שהפסוק אומר, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. חס ושלום, לפעמים החום עולה או יורד. כדוריות הדם לא מאוזנות. הסוכר לא במקום. הלחץ דם לא בסדר. האיברים לא כל כך מתפקדים כמו שצריך לתפקד. העיניים לא רואות שש שש. זה מראה שחסר שלום. אני צריך לתקן משהו. אני צריך גם לדאוג פיזית, כי לפי ההלכה, אדם שסובל מאיזה בעיה רפואית והוא לא מטפל בה, הוא חובל בגופו. והוא לא יכול להגיד, גופי זה רכושי שלי, מה שאני רוצה אני עושה. לא! זה טעות. הגוף שלנו שנתן לנו הבורא עם רמה חברים ושעשה הגידים, זה שייך לו. והוא נתן לנו את זה כפיקדון. והוא מבקש מאיתנו לשמור על זה. כי הפסוק אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אתה צריך לשמור על זה. ולכן אדם לא יכול להפקיר את גופו או עבר מעבריו, או לעשות בזה מה שהוא רוצה. ההלכה מחייבת. אז זה נקרא שלום. שלום, אומר הזוהר, זה גם בין הנשמה לבין הגוף. הרבה פעמים הם חצויים, או האדם חצוי. הוא רוצה לעשות איזה דבר. זה טוב לו לגוף, אבל זה לא טוב לנשמה. לפעמים הנשמה רוצה לעשות משהו, אבל זה לא טוב לגוף. לדוגמה, הוא רוצה הלילה להיות ער כל הלילה, אבל לא ישנת היום מספיק, ומחר לא תוכל לתפקד. אז מצד אחד אתה עושה טוב לנשמה, אבל רע לגוף. אתה חייב לאזן ביניהם. לעשות שלום, לגשר. הוא רוצה פתאום למנוע ממנו מאחד, יממה שלמה. זה לא ייתכן. יש יום כיפור, צום כיפור. מה אתה עושה עכשיו? כי אתה עושה לי סיגופים, ואתה עושה לי כל מיני דברים. צריך, אז זה השלום, זה האיזון, זה השלמות, שיש שלום בכל דבר. ועוד דבר אחד לפני שנסיים, רבותיי. יש לנו, הזוהר אומר, בכף היד של האדם, ובאצבעות ידיו, יותר נכון, יש לו 14 פרקים. דבר ידוע מפורסם, הבועל יש בה שני פרקים, וארבע האצבעות יש לכל אצבע שלושה פרקים. ביחד הם 14, ולכן היד נקראת יד, מלשון י' ד', שזה 14 פרקים יש לו בידיים. אומר הזוהר, תראה שגם בברכת כהנים, למעשה היא קרה 14 תיבות, אף על פי שהם 15. והגאון יעבץ עמד על זה, שהם שלושה פסוקים כנגד שלושה אבות. ואחר יש לנו 15 תיבות ביחד עם המילה שלום, ושזה מורכב משלושה אבות עם 12 שבטים. שלושה אבות 12 שבטים יוצא 15. אז אומר, תראה, בברכת כהנים טוב שהאדם יכוון על 14 הפרקים של ידו, והמילה יברכה כנגד הפרק הראשון של הבוען, זה הצד שקרוב לציפורן, זה הפרק הראשון, זה יברכה. אך הוא מגיע לשם השם, השם וישמרך השם, זה השורש של הבוען, וישמרך שוב זה האצבע, הנקראת אצבע, זו הסמוכה לבוען, וישמרך. אחר כך אתה אומר יער, זה האמצעי של האצבע, השם זה השורש של האצבע, פניו זה החיצון של האמה, אליך האמצעי של האמה, ויחונקה השורש של האמה. אחר כך נשארו שתי אצבעות שעדיין לא מנינו אותן, והן בדיוק בשביל הפסוק האחרון, יער זה החיצון, סליחה?
עיסה.
עיסה זה החיצון של הקמיצה, השם זה האמצעי של הקמיצה, פניו זה השורש של הקמיצה, אליך זה החיצון של הזרת, וישם האמצעי של הזרת, לך השורש של הזרת. נשארה המילה שלום. אומר הזוהר שהאמת במילה לך הסתיימה ברכת כהנים. למה? זה דבר מדהים. אומר רבי שמעון, אומר ברכת כהנים זה יוד וחף, כל פסוק מתחיל ביוד מסיים בחף, יברכה אדוני וישמרך, מתחיל ביוד סיימתי בחף, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, התחלת ביוד סיימת בחף. הפסוק השלישי, ישא אדוני פניו אליך וישם לך, במילה לך זה למעשה הסתיים. נשארה המילה שלום, זו מילה כללית. אומר שלום זה כנגד הפרק של שורש כף היד. מעכשיו תבין שאדם אומר לחברו שלום, נותן לו את כף היד, נכון? יש כאלה נותנים לקצות האצבעות, אל תהיה קמצן, תן רוחב לב. יש כאלה שאוהבים לדעת את האופי של האדם לפי סוג לחיצת היד. יש לחיצת יד ככה לופתת את הכל, יש חוטפת לך את היד, יש נמצא לך את הקצוות, ויש ככה לחיצת יד חמה ככה, קלה, קלילה ונעימה מאוד, רכה כזאת. אז הוא אומר, בשלום אני מתכוון לברך אותך בכל ברכת כהנים. רק תאר לך שלכל אחד צריך להגיד יברכה אדוני וישמרך, יברך פניו אליך ויחונקה, שלום פניו אליך ושמחה שלום, מה קרה לך, מה אתה, זה דיסק נתקע לך בראש. אז אני אומר לו שלום, וזה במילה שלום יש לי את כל ברכת כהנים. תראו, אין מנהג של ישראל סתם, אין, כל דבר יש בו רמזים ורמזי רמזים. אם לא ראינו הערב רק כדי להבין קצהו של ברכת כהנים, וכמה היא יקרה, וכמה תודה לאל שנתן לנו, אנחנו עם נבחר שאהב אותנו מכל העמים, נתן לנו את התורה ונתן לנו מצוות נשיאות כפיים. תודה רבה, אני מודה לכל הקהל הקדוש.